הרב בני לאו, שמואל א', פרק ז'.
אחרי כל סיפור אהרון, אנחנו מגיעים עכשיו בפרק ז', סוף סוף, לכניסתו של שמואל אל הרוח הגדולה, אל ההנהגה של ישראל, צריך לומר ישראל נטולי אהרון ברית האלוהים. הפרק הקודם נסתיים במכה הגדולה שהיכה השם את ישראל בבית שמש. הפרק שלנו, פרק ז', הוא במקום שבו באים אנשים מקריית יערים ולוקחים את הארון, שמים אותו במקום נקרא לו הקפאה עמוקה. הם באים ומעלים אותו לבית אבינדב שבגבעה, מקדישים את אלעזר בנו לשמור את הארון, ובמשך 20 שנה הארון מונח בקריית יערים, והפסוק אומר לנו כך, וינהו כל ישראל, כל בית ישראל אחרי השם, אבל ללא ארון. זה הרגע הגדול של שמואל. 20 שנות עבודה שהוא פועל סובב בתוך ישראל. יש לנו פה ממש פסוקים מאוד מצומצמים, זה לא פרק גדול, זה פרק של 17 פסוקים. אבל כאן הפרק מרכז את השיא של עבודתו של שמואל בתור משיב הרוח, בתור מי שמעורר את העם בשיבתו אל השם. תזכרו, אנחנו צריכים לחזור אחורה אל פרק ג' של הספר שאומר לנו אין חזון. אנחנו נמצאים בחברה נטולת מגע בין שמיים לארץ. אנחנו נמצאים בעם שמבולבל לגמרי בזהות שלו, שתופס ארון בתור חפץ ואומר, הנה אנחנו עובדים את הארון ומאמינים בארון. ועכשיו אין יותר, הארון מונח בתוך קריית יערים בגבעה 20 שנה, ועכשיו וינהו כל ישראל אחרי השם. שמואל מסיר מתוכם את אלוהי הנחר, את האשתורת, את הבעל, רק את השם עובדים. הם מסירים את כל העודפים, את כל הפסיכל, כל הסעיפים שהם פסחו, ועכשיו בזכותו של שמואל, הוא מקבץ אותם, הוא מעורר אותם, הוא נקרא השופט, נכון? שמואל בדורו, יפתח בדורו, שמואל שופט את ישראל במצפה, כך נאמר לנו, והוא מנהל איזה רוח גדולה, רוח של שיבת עם לעצמו, עם שב לארצו. ועכשיו, בזכות פעולתו של שמואל, בזכות הרוח הגדולה שמעורר שמואל, אנחנו אחרי 20 שנה כנראה, אנחנו מוכנים לאירוע, אירוע גדול שהפסוקים סתומים לגמרי לגביו. פסוק ה' בפרק שלנו, פרק ז', ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואתפלל בעדכם אל אדוני, ויקבצו המצפתה, וישאבו מים, וישפחו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חטאנו לאדוני, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. קודם כל, לפני ההמשך, ננסה לחוש מה קורה כאן, מה מתרחש שם, בתוך האירוע הזה של המצפה. יש פה כינוס, זה ברור. יש פה כינוס שמי שמכנס את העם זה שמואל, גם זה ברור. אבל מה קורה? למה? אנחנו מבינים שיש מצוקה גדולה, מכיוון שהעם זועק אל השם. זה יכול להיות מצוקה על תענית גשמים. זאת היום מצוקה הרגילה, תפילת גשמים, עננו השם, עננו. כמו שענית לשמואל במצפה. אבל יכול להיות גם שהפלישתים, שהם אדוני הארץ, הם רומסים את כבודם, ממש כמו שמוכר לנו אותו מודל של ספר שופטים. אתם זוכרים, עזיבת השם, ועזיבת השם מביא לנו את המשעבד, ואז יש זעקה אל השם, ואז יש את המושיע. כך נראה גם הפרק שלנו. הוא נראה פרק שבו מתנהלת אותה פורמולה, אותה נוסחה, זועקים אל השם על מה? על השיעבוד הפלישתי. וכאן מגיע שמואל ומעורר אותם לתשובה גדולה. התשובה שלו, אם אנחנו מסתכלים בפרק עצמו, היא מופיעה בפסוק אחד בלבד. צריך להתקבץ ממש לתוך המילים כדי לחוש את העוצמה של ההתרחשות שקורית שם. אז בואו נסתכל. ויקבצו, אני בפסוק ו' של הפרק שלנו, פרק ז', ויקבצו המצפתה וישאבו מים, וישפחו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם חטאנו לאדוני, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. הרעיון הזה שאנחנו מתקבצים לקולו של שמואל, הוא צריך רגע עצירה, צריך להאמין שיש פה מהפכה גדולה. מי הוא שמואל? אנחנו יודעים. מתי העם נשאב אחרי שמואל? אנחנו יודעים. עוד בימי שילה יצא שמעו של שמואל את כל העם, הוא הפך להיות סוג של אמונה, סוג של תקווה. העם נוהה, אומר לנו המקרא, נוהה אחרי שמואל. אבל כאן, אחרי 20 שנות עמל, סובב בארץ, מחזיר אמון, מחזיר אמונה, מחזיר תקווה, מחזיר תורה, כאן מגיע הרגע של אכילת הפירות. הרגע האחד הזה בתולדות שמואל, צריך לראות אותו כרגע השיא. אנחנו כבר יכולים להטרים ולומר שמחר בפרק הבא אנחנו נחווה את המכה הגדולה, את הבקשה למלך שתתקבל על ידי שמואל בחמת זעם. אבל היום אנחנו נמצאים על הפסגה, היום אנחנו נמצאים במצפה, היום אנחנו בנקודת הגובה שהעם כולו מתקבץ, אמנם מצוקה, אמנם כאב, אמנם זעקה, אבל לזעקה הזאת יש מנהיג, יש שופט, לא כמו השופטים של ספר שופטים, שהם פועלים כמצביעים, הם פועלים כאיזה כוכבים שבאים ומושעים בכוח הזרוע או בכוח המדיניות והתבונה. כאן יש לנו שופט מסוג אחר, כאן יש שופט נביא, כאן יש שופט מעורר עם לאמונה, מעורר את העם בשיבה גדולה אל אביו שבשמיים, וזה מה שהוא עושה. הפסוק האחד הזה שלנו, הוא משיב אותם, מתקבצים כולם, והוא משיב אותם אל השם. צמים, מתפללים, הרעיון הזה שאנחנו כולנו מכונסים לנקודה אחת, זאת נקודת גובה. ואז, פתאום, אומר לנו הפרק, הפלישתים שם למטה שומעים שיש התכנסות גדולה, מבחינת הפלישתים זה נשמע כמו מרד. מה עושים הפלישתים? מתחילים לעלות. מתחילים לעלות במעלה המצפה, ואנחנו רואים את התמונה. רואים את התמונה של סרני פלישתים עולים, ואנחנו, בני ישראל, יראים מפני פלישתים, ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל השם אלוהינו, ויושיענו מיד פלישתים. יש היסטריה, יש מהומה, יש מבוכה. ואז עושה שמואל מעשה שצריך להתבונן בו בעין רצינית עמוקה, אין לנו כרגע את הנקודת זמן, אבל אני רוצה רק לגעת בו, הוא לוקח תלה חלב אחד, מעלה אותו עולה כליל להשם, הרי דיברנו מקודם שיש פה שיבה אל השם לא במזבח, לא בחפץ, לא בעולות, אלא יש רק בשבירת לבבות. אבל פתאום בתוך הלחץ, בתוך ההיסטריה הגדולה, שמואל לוקח תלה אחד, מעלה אותו כליל להשם, ואז הוא זועק אל השם בעד ישראל, ויענה הוא השם. איך עונה לו השם? שימו לב. ויהי שמואל מעלה העולה, פלישתים ניגשו למלחמה, ויראם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים, ויהומם וינגפו לפני ישראל. אני רוצה לפרש בספקולציה, בהשערה, היא לא מוכחת, אבל היא אפשרית. מה זה ויראם השם? היינו שם כבר. איפה היינו? אתם זוכרים בפרק ד', כשדיברנו על מלחמת ברק בסיסרה, גם שם אנחנו בתוך כל הרעש הגדול של סיסרה בספר שופטים, אנחנו ראינו את הרעם הגדול שעולה, ולא הבנו מה פשרו. בתוך הרעם הגדול, שברק מתחיל לרדוף אחרי סיסרה. רק בשירת דבורה של פרק ה' אומרת דבורה, מן השמיים, ארץ רעשה, שמיים נטפו, עבים נטפו מים, הרע מתפרש כגשם. גם פה אני מבקש ברשותכם לומר, אנחנו חווים חוויה של יובש, חוויה של בצורת, העם זועק אל השם, הפלישתים עולים ברכביהם אל המדרון, ואז השם ויראם מהומה גדולה. למה מהומה? כי כל המדרון הופך להיות ביצה אחת גדולה, והפרשים ניגפים לפני ישראל, ואז ברגלי יוצאים איש ישראל, רודפים אחרי פלישתים, מכים אותם ודוחקים אותם, ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל. ככה מסתיים. שמואל מסיים את המהלך הגדול הזה, הוא מצליח לייצר את התנועה, תנועת התשובה הגדולה, והפרק מסתיים בפסטורליה, ואני יחד איתו קורא את מילותיו של הפרק, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, מדי שנה סבב בית אל וגלגל ומצפה, שפט את ישראל במקומות האלה, ותשובתו הרמתה שם ביתו, שם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח לאדוני. שמואל הופך להיות נקודת הגובה, נקודת הייחוס, נקודת הקשר בין ישראל לבין אביהם שבשמיים.